אנחנו עוסקים במידת הנקיות. עסקנו בפעם הקודמת בענייני מאכלות. כעת נעבור לנושא הבא. נדבר אתה על החטאים המצויים הנולדים מחברת בני אדם וקיבוצם. כגון הונאת דברים, הלבנת פנים, הכשלת העיוור, ביצה, רכילות, שנאה, נקימה, שבועות, דבר שקר וחילול השם. כי מי אומר ניקיתי מהם, טהרתי מאשמה בם. כענפיהם רבים ודקים עד מאוד, אשר היזהר בהם תורח גדול. הונאת הדברים בכללה הוא לדבר בפני חברו לבד, שיבוש ממנו, כל שכן האמירה בפני רבים, דבר שיבוש בו, או לעשות לו מעשה שיגרום לו שיבוש. והוא שאמרו בפרק הזהב, אם היה בעל תשובה, לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים. אם כן, הונאת דברים. יש הונאת ממון ויש הונאת דברים. כבר למדתם פרק רבי בפקיעות? אז כל הנושא הזה כבר למדתם מתוך הגמרא. אם כן, יש הונאת ממון, יש אדם מטעה את חברו, המוכר או הקונה, ומשלם פחות, או הוא מקבל יותר ממה שמגיע לו, ומקח וממכר וכדומה. זה הונאת ממון. הונאת דברים, זה בדיבור, שאדם גורם צער לשני. הונאת דברים יכולה להיות רק בינו לבין חברו. הוא קץ אותו, פוגע בו, וחברו נפגע. זה איסור הונאת דברים. אנשים לא כל כך זהירים בזה. הם חושבים, מה עשיתי, מה אמרתי, למה הוא נעלב, לא התכוונתי להביב אותו. אבל זה לא תלוי בכוונה, זה תלוי בתוצאות. אדם מאיר הערה לחברו, ולחברו הדבר פוגע ונופל ברוחו. והמאיר יכול להיות שהוא אפילו לא הרגיש את זה. ואם הוא הרגיש, הוא לא הרגיש עד כמה זה פגע, כי הוא לא נתן איזה ביטוי. וזה חמור. כמו שאומרת הגמרא במסכת בבא מציעא, שכל השערים ננעלו חוץ משערי הונאה. כלומר, כל השערים של התפילה הם ננעלו מאז שחרב בית המקדש, השערים נעולים. אי אפשר להיכנס לפנים ולהתפלל לריבונו של עולם. השערים נעולים, פירושו של דבר שעומדים בחוץ וצועקים מאחורי השער. זה לא אותו דבר כמו שנכנסים ומתפללים לפני ריבונו של עולם ממש, אלא עומדים מבחוץ, מרוחקים וזועקים. פעם אני דיברתי על כך שיש כמה שערים. בהתחלה היינו בחוץ לארץ, והיו שערי הארץ נעולים, והתפילה הייתה ממש מרחוק. והיינו זועקים וצריכים לזעוק בקול גדול, שהכל יישמע למרחוק. זועקים מתוך עומקא דליבא. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא כבר שבר את השערים הנעולים של הארץ. ונפתחו שערי הארץ מאז שהוקמה המדינה. ואנחנו כבר היינו בתוך ארץ ישראל. אבל היה עדיין נעולים שערי ירושלים. היינו מחוץ ירושלים העתיקה. שנים, כמה וכמה שנים, עד שפרצה מלחמת ששת הימים, ונכנסנו לעיר עתיקה, נשברו השערים. אחר כך, אבל הגענו עד שערי הר הבית, לפנים אסור לנו להיכנס מבחינה הלכתית. אנחנו עדיין בחוץ, אבל הרבה יותר קרובים, כבר התפילה יותר קרובה, אבל השערים עדיין נעולים. כמובן הם נעולים מפני שגם, לא רק מפני שאנחנו לא יכולים להיכנס לשם, אנחנו לא יכולים להיכנס מפני שהבית חרב, ואין אנחנו יכולים להיטהר. החורבן הבית הוא גורם שהשערים נעולים, שערי שמיים. אבל לא כמו שהיו פעם. וזה, על זה, כאן אני מוסיף דברי הגמרא, אבל שערי הונאה הם לא נעולים. שערי דמעה לא נעולים. כלומר, כשאדם נפגע ופונה לריבונו של עולם מתוך צערו, הקדוש ברוך הוא מקשיב. תמיד כשאדם פונה לקדוש ברוך הוא מעומקא דליבה, מתוך כאב לב, מתוך צורך שריבונו של עולם יעזור לו, אז הקדוש ברוך הוא מקשיב. תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. עני כשהוא מתפלל, הוא ראשון בתור להיכנס לפני, לתפילתו להיכנס, נכנסת לפני ריבונו של עולם. מה זה כי יעטוף? מלשון העטופים ללבן. העטופים זה המאוחרים. העני גורם לכל התפילות האחרות שהן מתעכבות כי תפילתו נכנסת ראשונה. ולמה? כי הוא זועק מעומקא דליבה. ואפילו הלשון של הזוהר שמדבר על זה אומר שהוא מתמרמר ויש לו כאילו תלונות על קדוש ברוך הוא, למה הוא כל כך סובל. הוא אומר, מדבר במרירות נפש. הוא מוחה על זה שכל כך רע לו, הקדוש ברוך הוא אוהב את זה. כי הוא פונה אליו. כי הוא פונה אליו מעומקא דליבה. אז זה, מכאן אנחנו לומדים את הזהירות הגדולה שצריכים להיזהר, ולא לפגוע בשני. הרמח"ל מעלה כאן הרבה אפשרויות של פגיעה, הלבנת פנים, מונעת רע, רכילות, שנאה, נקימה. השורש של הכל זה, השורש של תיקון הכל זה אהבה. כשאדם אוהב את הבריות, הוא לא פוגע בהן. אם הוא אוהב את חברו, הוא לא רוצה שחברו ייפגע, הוא להפך, רוצה שחברו יהיה לו טוב. הוא אפילו מגן עליו מפני אחרים שפוגעים בו, כל שכן שהוא בעצמו לא יפגע בו. אבל התיקון הכללי של זה, זה להרבות אהבה. מי מדבר לשון הרע? על מי הם מדברים לשון הרע? מי אדם מדבר לשון הרע? על מישהו לא אכפת לו ממנו, לא אוהב אותו. אדם לא יספר על חברו שהוא מאוד אוהב אותו, סיפר דברים לא יפים לאחרים. הוא לא רוצה. אפילו שהוא יודע עליהם דברים. אדם לא יספר על קרוב משפחתו. דברים שהם פוגעים. מפני שהוא פוגע בעצמו, זה קרוב שלו. אדם לא יספר על אביו דברים שליליים לאחרים. אפילו שהוא יודע מהם שהם אמיתיים, נגיד, בביתו הוא רואה דברים מאוד מכוערים. אבל זה העם שלו. הוא לא רוצה שידעו שם שלו, הוא לא מתנהג בסדר. זאת אומרת שכשאדם על קרוביו לא יספר דברים לא טובים. לא ידבר עליהם, לא יפגע בהם, לא יעליב אותם. אדם צריך להרגיש כלפי כל אחד מישראל כמו אח, כמו קרוב, ואז הוא לא ידבר שום דבר על אף אחד. מספרים סיפור כזה, שרב אחד ביקר אצל הרב מבריסק. הרב מבריסק הייתה לו ביקורת על כל הציונות, הציונות בכלל, גם הציונות הדתית, גם כן כלולה בזה, ביקורת חריפה מאוד על הציונים. שאלו אותו מה הוא אומר על הרב ברלין? הרב מאיר ברלין היה אח של סבו. הוא היה מה שקוראים אלטרדוד, דוד זקן. הרב מאיר ברלין היה ראש המזרחי. אבל היה קרוב של הרמי בריסק. הרב ברלין היה בן של הנציב. רב חיים מבריסק, אבא של הרמי בריסק, התחתן עם הנכדה של הנציב. הרב ברלין, הוא נולד כשהנציב היה בן 63. ו-4. היה נשא אישה שנייה צעירה, והיא ילדה לו בן. והבן הראשון שלו נולד כשהוא היה בן 17. אז יצא הנכדה של הנציב התחתנה עם רב חיים מבריסק, והוא היה יותר מבוגר מהדוד שלו. והנציב נפטר צעיר, נפטר כשהרב מאיר ברלין היה צעיר, אני חושב אולי פחות מבר מצווה, כן, הנציב בן 70 וכמה, ואז רב חיים מבריסק גידל את הדוד שלו. ככה זה יצא. בכל אופן, קרובי משפחה. אמרו לו, מה הוא אומר על... הוא אמר ביקורת על הציונות, זה קרוב. על קרוב לא מדברים. כמה מספרים, טוב, כמובן שהוא דיבר לפי גדולתו, הוא חשב שזה נכון לעשות ביקורת וכו', ללחם בדרך שלפי דעתו הייתה מוטט וכדומה, אבל הרב הזה, שהיה מקורב אל הרב, אז הוא אמר לו, ואצל הרב קוק, כולם קרובים. אז הוא לא מדבר על אף אחד. תלוי, אדם מרגיש קרבה. מרגיש קרבה. אז אם אדם מרגיש קרבה לכל ישראל, וכולם קרובים, הם לא מדברים לשון הרע.
לכאורה זה חיוב ואהבת לרעך כמוך.
זה לא רק לכאורה. זה לכתחילה חיוב ואהבת לרעך כמוך, כן. כן, אבל טוב, אבל... אני עכשיו לא, רק רציתי להגיד את הנקודה הזאת, אני לא רוצה לבקר אותו, כי הוא לפי דעתו חשב שהוא צריך לחנך לשם שמיים, להרחיק מדרך מוטעת, וחשב שזה מותר לדבר. כי לשון הרע אסור לדבר סתם, לדבר דברים לא טובים על הבריות. אבל אם אדם מדבר לשון הרע כדי לתקן, זה לא לשון הרע. צריך להזהירות גדולה מאוד מלשון הרע. לפעמים אדם מדבר לשון הרע כאילו לשם שמיים. אני אומר כאילו. למה? הוא רואה שאחד מהחברים מדרדר ולא לא בסדר. אז הוא מדבר עם החבר שלו על אחר. הוא מדבר עם חבר אחר שלו, מה קורה לו? מה הוא... עושה כל מיני דברים, ממש יורד מהפסים. הוא מדבר בצער. אם מדברים בצער, הדברים נשמעים. אם אתה אומר, בא להגיד, אני רואים שאתה סתם אוהב לפגוע באנשים, מדבר על... אנשים לא אוהבים לשמוע שאחד מדבר רעות על אחר. אבל אם הוא בא לשם שמיים, כאילו לשם שמיים, מדבר, אתה יודע מה, זה נורא מצער, חבל שהוא מדרדר וזה וזה וזה. זה נשמע מאוד טוב. מצער. אבל לא, זה לא נושא שום תועלת. נגיד, השיחה הזאת לא מועילה לשום דבר. היא רק מגלה לעוד אחד את ההידרדרות של אותו בחור. וללא צורך, ולא יהיה מזה שום טרה. אם היה הולך לבחור הזה ואומר לו, מוכיח אותו, מה קרה לך, למה אתה... יורד, עושה מצווה. אם היה מתייעץ עם מישהו אחר, איך אנחנו נתקן את השני? ויוצא מזה איזה תיקון, זה מצווה, זה לא לשון הרע. אבל אם אדם מתערב בצער, זה סכנה שלפעמים כאילו אדם מתרץ את הזכות שלו לדבר, כי הוא מדבר בצער, ולשון הרע שמדברים בצער היא מאוד נקלטת. כי אתה מאוד מאמין לדבר הזה, כי זה... נעשה בכנות כאילו. זה חמור. זה התורה לימדה אותנו, תיזהר. תזכור את פרשת מרים. כי אצל מרים זה מה שקרה. שהיא מדברת עם אהרון על ההתנהגות של משה. נו, והם דברו מפני שהצטערו בצערה של ציפורה, שמשה פרש ממנה, והוא, מה הוא מיוחד שהוא פורש מאשתו, וביקורת. אבל מדברים בינם, לא צריך היה דיבור הזה להיות. ואין כל ספק שהם אהבו את משה, אבל בכל זאת, הוא היה איזה מין כישלון. שהתורה רוצה שנדבר על הכישלון הזה. לא נעים לדבר על כישלון של מרים הנביאה, אבל התורה אומרת שצריך לזכור את פרשת מרים. ומה שקרה בסופו של דבר, כי למה צריך לזכור את זה? לא. וזה לזכותה שממנה לומדים שלא מדבר ראשון הרע. אפילו בצער, אפילו בהגמת נפש, אפילו על קרוב שבעצם אתה לא מדבר עליו מתוך רוע לב, גם כן לא. לא לדבר מילים לא טובות על אחרים. ומדוע? מפני שמילים לא טובות הן פועלות. דיבור של אדם הוא כוח, יש לו כוח פעולה. כשהוא מדבר, זה יוצר מציאות. לראה לאנשים, אתה נותן מכה לשני, זה מעשה, זה אסור. להריד ים עד חברו, כרשע. אומר איזה מילה פוגעת, לא כל כך חמור. לא נגעתי בו, לא שברתי לו את היד, לא עשיתי לו שום דבר. רק אמרתי, לא, מה קרה? אבל בעצם האמירה יותר חמורה ממעשה. כי האמירה זה פוגעת בנפש. נתת המכה, פוגע בגוף. פגיע בגוף היא פחות חמורה מאשר פגיע בנפש. כשהיו לי ילדים בבית ספר, באתי פעם למורה, אמרתי לו, תשמע, אם הילד שלי עושה משהו שלא בסדר ואתה צריך להניש אותו, תן לו מכה. אל תפגע בו בדיבורים. אל תגיד לו שהוא רע, אל תגיד לו שהוא מקולקל, אל תגיד לו שהוא מילים לא טובות עליו. אני מרשה לך ומבקש ממך, תן לו מכה במקום זה. מכה עוברת. אם אומרים על ילד שהוא ילד רע, זה נחקק אצלו בלב. זה מחליש אותו. מחליש לו את הביטחון. וזה לא טוב. פגשתי את המורה הזה אחרי הרבה שנים. הוא אומר לי, אני זוכר את האמירה הזאת. היום אבל אסור להרביץ לילד. מותר להליב אותו כמה שרוצים. אפשר לדכא לו את כל הנפש, אבל לא לתת לו מכה. עם מכה, הוא יכול ללכת למשטרה, ואת המורה יכניסו לבית סוהר. זה אלימות, זאת מכה. אבל אלימות בדיבור, זה מותר. חוץ מלימין הקיצוני, שגם הוא אסור גם באלימות בדיבור. אבל ככה מותר, אלימות מותרת. אבל אלימות של דיבור מותרת. וזה בדיוק להפך. זה העולם מתקן בצורה חיצונית. ויגיע בסוף גם שגם הדיבור יתנקה יותר. אבל בינתיים לא לתת מכות, לא כוחניות פיזית. אבל כוחניות רוחנית היא לא פחות חמורה. ולכן צריך זהירות בדיבור. אנחנו מתחילים בעניין של הונאת דברים. או המלבין את פני חברו ברבים, אין מה לדבר, זה כאילו שופך דמים. ויש על זה דיון בהלכה, שהאם זה ממש כאילו שופך דמים? המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים? הנה תמר, לא רצתה להעליב את יהודה, היא אמרה לו, עקר נא את הסימנים שהוא נתן לה, כן? אם הוא יודע, יודע. אם הוא לא יודע, אם אתה חותמת, הוא יודע, לה, הוא יודע שזה שלו, יודע. לא יודע לה. זאת אומרת, שמכאן לומדים, שאלמנת פני חברו ברבים יותר משפיכות דמים. הייתה מוכנה להרג, ובלבד לא להלבין פני חברות הרבים. אם כי כאן הייתה צריכה להתגונן, והיה לו עליי מותר לה אפילו להגיד את זה, אבל זה הברכה שבאמת, זה משהו בפנים, בנפש, מלבין בנפש, אין לו חלק לעולם הבא. מותר להוכיח, הוכיח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. ההוכחה צריכה להיות בצורה שבלי חטא, בינו לבין עצמו, בדרך כזאת שהיא תתקבל התוכחה, לא בדרך פוגעת, מה אתה עושה, אתה רע, אתה זה, אלא להגיד, אולי טעית, אתה יודע שזה לא כדאי לעשות את זה, לא נכון לעשות את זה.
חייבים להוכיח?
מה?
חייבים להוכיח?
על זה יש דיון בגמרא, במסכת ערכין. יש דעה שם בגמרא שהיום אין מי שיכול להוכיח. אז צריך לשקול לפי גופו של עניין. יש גם דיון מה זה, מה זה חובת ההוכחה, מה מקורה של חובת ההוכחה. האם הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא? זה אם אדם עשה עבירה, צריך להוכיח אותו. לא חשוב אם הוא ישתנה בגלל זה ולא יעשה עבירה. לא, ההוכחה היא לא על מנת לשנות את המצב, אלא יש מצווה לא לעבור בשתיקה על מסרה. דעה אחרת בראשונים אומרת שעיקרה של עניין ההוכחה זה כדי שהוא יתקן את מעשה. אם הוא לא מתקן את מעשיו, אין מה להוכיח. כן? אם אתה יודע שהוא לא ישמע, אז מוטב שיהיו שוגגים ועל יהיו מזידים. מצווה לומר דבר הנשמע, ומצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. אז הנושא הזה הוא קצת מורכב, וצריך באמת לבחון בכל מקום את התוצאות של הדברים שיהיו. של התוכחה. והתוצאות הן מצדדים שונים. כמו שאני אמרתי, אם עצם להוכיח את האנשים על זה שהם עוברים עבירה, זה יחזק את אלה שמוכיחים, יחזק את הציבור שהוא רואה שלא עוברים בשתיקה על דבר כזה. אז יכול להיות שצריך לעשות את זה, למרות שהאלה שמוכיחים אותם הם לא ישמעו. אבל ההוכחה היא עושה איזו פעולה חשובה, שלא עוברים בשתיקה, הדבר של עבירה. לפעמים התוצאות של זה יכולה להיות שליליות, שהצורה של התוכחה היא צורה כזאת שהיא גם רק גורמת ריחוק וכדומה. אי אפשר לקחת אנשים שרחוקים מאמונה, לכפות עליהם, ללחוץ עליהם, לעשות מצוות שהם לא מבינים. קודם צריך לשכנע אותם שזה נכון לעשות מצוות, שקודם שמחה, לבסס להם את האמונה. פעם הרב ציודה סיפר, שבא איזה יהודי אורח מחוץ לארץ, לא אליו, שמישהו מקיבוץ חילוני, שמישהו מה היה לו קשר כנראה עם הרב ציודה, הוא סיפר שבא קרוב משפחה מחוץ לארץ, שומר תורה ומצוות, הוא בא לבקר את אחיו שבקיבוץ. הוא רואה שיש לו שני ילדים שכבר יעברו גיל מצוות ומעולם לא הניחו תפילין. הוא כל כך נזדעזע. כשהם היו לבד, הוא סגר אותם בחדר והניח להם תפילין בכוח. הם התחילו לבכות, הוא מתחיל לקשור אותם. קושר להם את הידיים, אתם מחוטים, אתם קופסאות על הראש, מה זה הדבר הזה? ממש הם נורא נבלו, הוא יצא מרוצה. עכשיו זה לא יהיה קרקפת, זה לא מנח תפילים. עכשיו הם מניחו תפילים. בא אבא של הילדים האלה לארץ יהודה וסיפר לו, איזה שנאה הילדים עכשיו שונאים את הדת, שכפו עליהם לעשות דברים כאלה שלא יודעים, לא הסבירו להם לא שום דבר. זה לא הסדר לתקן את העולם בצורה כזאת וכפייה, לחוץ. צריך לחנך, צריך להסביר. גם אני לא יודע אם נתקיימה על ידי איזה מצוות תפילין. מה ששמו את הדבר והם לא רוצים, הם מתנגדים, אז זה לא יוצאים מדי חובת מצווה באופן כזה. אתה צריך לדעת איך להוכיח. הוכיח, תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. וכן אנחנו עוברים מעניין לעניין נתינה, עצה. אדם מבקשים ממנו עצה. לפני עיוור לא תיתן מכשול, יש לנו כלל. אם שאל אותו בפלוני מהי לכהונה, אל תאמר לו כשרה ימינה אלא פסולה. היה נותן לך עצה, אל תיתן לו עצה שאינה הוגנת. אל תמור לו מחור שדך וקח לו חמור, קח לך חמור ואתה עוקף עליו ונוטלה ממנו. אתה רוצה את השדה הזה, אתה אומר לו, כן, אתה יכול, כדאי לך למכור את השדה, ותקנה במקום זה חמור יותר טוב. בסופו של דבר, בעצם אתה עושה את זה מפני שאתה רוצה לקנות את השדה הזה. זה ממש, לפני עיוור לא תיתן מכשול. ויראת מאלוהיך, כי אף אחד לא יודע את זה. אז אדם צריך מאוד מאוד להיזהר בעצות, לא לתת עצות לא נכונות. ואם הוא מרגיש שהוא נוגע בדבר ולא יכול לתת עצה נכונה, כי עצה נכונה היא לא מתאימה למה שהוא צריך. ישתוק. נגיד, אני לא יכול לתת לך עצה. תתייעץ עם אחרים. לא יגיד לו עצות לא נכונות. זה דבר שהלב לפעמים מרמה את האדם. לפעמים גם לא נעים לאדם להגיד ביקורת על מישהו. אז הוא לא אומר, שואלים אותו על פלוני ואם כדאי לעשות איתו עסקים, והוא לא רוצה להסתכסך עם השני, אז הוא אומר שהוא טוב. וגורם לשני רע, וגורם לזה ששאל אותו יצא רע. דן צריך מאוד מאוד להיזהר, להיות אמין בכל מה שהוא עושה, לעשות כמו שכפי הצריך בדיוק, ולא חס וחלילה לעשות חשבונות אישיים, ובזה להטות את חברו. הכל אלה דיבורים, אלה לא מעשים, אבל הם דיבורים שיכולים לגרום צרות גדולות ועצומות. כוח הדיבור הוא כוח מאוד מאוד גדול. ולכן אדם צריך מאוד מאוד לשקול את מה שהוא אומר. כמו שאמרתי, ביחסים בין אדם לחברו, השורש של הדבר הזה, זה לאהוב את הבריות. ללחוז ביסוד לאהוב את הבריות. ללחוז לשון הרע, יש ספר מיוחד, שמירת הלשון, מה מותר לדבר, מה אסור לדבר, פרטים ופרטים ופרטי פרטים, המון, המון פרטים. מעניין שבראשונים אין הרחבה כל כך. וגם בגמרא, במקור, אין הרחבה כל כך, והחפץ חיים כתב ספר שלם על זה. ועכשיו הספר הזה כבר בא עם, יש עוד ספרים תוספות להסברות האלה, על ענייני הזהירות, וזה מאוד מאוד חשוב. הרב ציודה אפילו פעם עשה קביעות שלמדו שמירת הלשון כל יום ויום בישיבה, כדי שאדם יתרגל לשמור על פיו. שאמרתי, שורש הדברים, אהבת הבריות. אדם צריך לפתח אהבה אל כל אחד. איך הוא יודע שהוא אוהב אנשים אם הוא רוצה את טובתם? אם הוא שמח שמצליחים. כשהוא אוהב אנשים את הבריות, אדם אוהב את הבריות, הוא שמח בצחתם. הוא שמח שטוב להם, הוא מפרגן להם, כי הוא רוצה, כי הם הוא... הוא אוהב אותם, הוא רוצה את הצלחתם. זה עבודה, לפתח את מידת האהבה. כי לפעמים אדם מרגיש שפלוני מתחרה איתו, כאילו, איך הוא יכול לאהוב אותו? אם פלוני מצליח, זה גורם לה אפילו עגמת נפש קצת, וקצת קינה, אבל על הלב אפשר לעבוד, צריך לעבוד. זה עבודה גדולה, זה עבודה קשה. אומרים בשם רבי ישראל מסלנט, שיותר קשה לשנות מידה באדם מאשר ללמוד את כל השס. אמנם רבי ישראל סלנט היה מאוד מוכשר, והוא למד את השס די מהר. אבל בכל זאת, זה עבודה קשה לשנות מידה, מידה של אדם. לפתח אהבה, אהבת הבריות, לאהוב את הבריות, לראות את הטוב שלהם, לחפש את המעלות. איך אני יכול לאהוב מישהו שהוא לא נחמד? אבל מצווה לאהוב אותו. מצווה לאהוב את כל אחד, ואהבת לך כמוך. אני צריך לחפש את הנחמדות שבו, כי כל אחד יש בו מה דבר טוב. יש אחד, בדבר זה הוא לא כל כך, אבל בדבר אחר כן. יש אנשים שהם לא כל כך נחמדים, אבל בעצם אתה מסתכל עליהם, יש להם קשיים. אז אתה מסתכל עליהם ברחמנות, רחמנות זה גם אהבה. כלומר, אתה רואה שכמה קשה להם, ואתה משתתף בקושי שלהם, זה כואב לך שלהם קשה. אז יכול להיות שהם לא כל כך סימפטיים, אבל הם מתמודדים, ויש להם התמודדויות לא פשוטות. וזה גורם לך איזה הזדהות איתם. כל אחד יש בו מעלה. אין אדם בעולם שאין בו מעלות שאפשר, ומעלות שבאמת גורמות, שאפשר לאהוב אותם, את המעלות האלה. אהבת לך כמוך. מה בקשר לאנשים שעושים עבירות ושהם חוטים, מסנך השם מסנה, צריך פה עוד יותר קשה, עוד יותר לפתח. צריך לאהוב את המעשים הטובים שבאדם ולשנוא את המעשים הרעים. איך אפשר אותו בן אדם לאהוב ולשנוא? אבל זה המצב שהוא באמת אהוב ושנוא, במציאות. יש דברים טובים שהוא עושה, ובאמת ממש אפשר לאהוב אותם, את הדברים הטובים האלה שהוא עושה. ויש דברים לא טובים שזה ממש, אפשר לסלוד מהם, זה דברים מקולקלים. זאת מציאות מורכבת. ומציאות מורכבת, גם האהבה היא מורכבת. אני אוהב אותו, ואני מצד אחד, מצד שני אני לא אוהב אותו. וזה אומר בעל התניא בפרק למד ב', דבר מאוד מאוד מפורסם. שצריך לאהוב כל אדם ישראל, אפילו הרחוקים, אפילו הפושעים, כי נשמתם האלוקית היא נשמה טהורה וזכה. וגם כמובן, אם אדם יש לו נשמה טהורה וזכה, גם המעשים שלו, לא כולם מקולקלים. יש מעשים מקולקלים, אולי רבים מאוד, אבל יש גם מעשים טובים. וצריך לאהוב את האדם מצד הפנימיות שלו, מצד הנשמה שלו, ולשנוא אותו מצד המעשים הרעים שעושה. זה, כמו שאמרתי, זה עבודה מאוד קשה, החלוקה, המורכבות הזאת, לאהוב ולשנוא אותו בן אדם. זה מאוד קשה, אבל זאת המציאות. אז כשאהבה היא מתרבה בלב הבריאות, חפשים את המעלות, ממילא לא מדברים לשון הרע, ממילא לא מקנים, ממילא לא מדברים רכילות, ממילא לא עוברים באיסור הונאה, בוודאי שלא עוברים באיסור, לא תשנא את אחיך בלבביך, אם אוהבים אותו, אז לא שונאים אותו. אז מסתלקים כל האיסורים, ומצד שני, באים הרבה מצוות, מתוך ואהבת לך כמוך, אתה עושה הרבה חסדים, אתה מחפש תמיד את טובתו, אתה מסתכל עליו בעין טובה. וכשאדם ככה חי, אז זה לא רק שזה נכון, זה גם טוב לו, הוא מרגיש טוב. כל מידה טובה שיש לאדם, היא לא רק נכונה, נכון ככה לעשות. אמנם זה קשה ונכון, אבל נכון. זה גם עושה לאדם טוב. כשאדם הוא אוהב את הבריות, האהבה הזאת היא ממלא אותו שמחה. אין לו קינה אל אחרים, אז הוא לא סבל. אין לו תחרות עם אחרים, הוא לא סבל. הוא רוצה שכולם יצליחו, לא רק הוא, כל אחד כמו שהוא. אז כל החיים שלו הם חיים מאושרים. הוא גם לא לבד, הוא מחובר עם כל הבריות. כל מה שקורה זה קשור איתו, כי הוא קשור עם כולם. אז זה השורש. וזה על זה הרבה צריך לעבוד. אבל לפני שאדם מגיע לדבר הזה, הוא צריך ללמוד את כל ההלכות, ולדעת מה לדבר, מה לא לדבר. ולהיזהר. ההונאה יכולה להיות לא רק בדברים, היא יכולה להיות גם במעשים, אבל לא במעשים שלגמרי אסורים. אנחנו נמצאים בישיבה וגרים יחד בפנימיה, וההתחשבות של אחד בשני בחדר ולא לגרום לשני צער, זה לא עונה דברים, אבל זה עונה, זה לגרום כל צער שגורמים לשני, זה איסור. אם אדם לא מתחשב, הוא מאוד מפוזר, ואני יודע, והחדר סובל מהפיזור, מהלכלוך, מהניקיון שהוא גורם, זה עונה, זה לא טוב. זה יכול להיות בחדר, יכול להיות בחדר אוכל, יכול להיות בבית המדרש, התחשבות אחד בשני. כשאוהבים אחד את השני, כל הקלקולים האלה מסתלקים. טוב, נסיים בזה.